שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום בדף קי"ט במסכת חולין, נתחיל 7 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14.5 דקות. גם היום נמשיך לעסוק בשומרים וידיים לגבי טומאה, והיום נחלק את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון עוסק בשיעור המינימלי של אוכל בשביל יד ושומר. מה הכוונה? דיברנו בדפים האחרונים שיד מעבירה טומאה ושומר גם מעביר וגם מצטרף. יד זה למשל עצם שמחוברת לבשר, גבעול שמחובר לחיטים, שומר זה למשל הקליפה של החיטים או עצם שבתוכה יש מערך עצם, זה יד ושומר. ועכשיו הנושא שלנו זה כמה אוכל אמיתי צריך בשביל שהיד או השומר יחשבו יד ושומר, ולגבי זה יש מחלוקת רב ורבי יוחנן רב, כי שמו כן הוא דורש הרבה, כלומר ליד הוא דורש כזית, לשומר הוא מסתפק בפול שזה פחות מחצי זית, רבי יוחנן דורש פחות, ליד הוא מסתפק בפול, ולשומר כלשהו. עכשיו חשוב מאוד בשביל משך השיעור שנזכור את זה, אז שוב, רב דורש הרבה, יד כזית שומר פול, רבי יוחנן פחות, יד פול שומר כלשהו. אלה השיעורים, וזה אומר שאם יש לי פולקה, כלומר עצם ובקצה יש בשר, לרב בשביל שהעצם תחשב יד, אני צריך שהבשר שם יהיה לפחות כזית, לרבי יוחנן מספיק שהוא יהיה כפול, ולעומת זאת אם יש לי עצם שבתוכה יש מח עצם, אז לרב בשביל שהעצם תחשב שומר, צריך שהמח עצם יהיה כפול, ולרבי יוחנן אין שיעור אלא אפילו כלשהו. אלה הדעות, ועכשיו אתם בטח מיד קופצים ושואלים את השאלה של כל הראשונים, איך אתה מדבר פה על שיעורים של כזית, פול, כלשהו? הרי למדנו לפני יומיים ששיעור תומת אוכלין זה בקביצה. כלומר, בשביל שאוכל יתמי אחרים הוא חייב להיות קביצה, בשביל שהוא יקבל תומה יש ראשונים שאומרים שכאן מספיק כלשהו, יש כאלה שאומרים שגם כאן צריך קביצה. אז איך אתה מדבר פה על כזית, פול, כלשהו? הרי קביצה זה הרבה יותר מכל זה. אלה שמסביר רשי, ודאי שבאופן כללי אני חייב שלי בשר קביצה, אבל זה לא חייב להיות מחתיכת אוכל אחת. כלומר, למשל, אני יכול שיהיה לי פה שני פולקים שנוגעים אחד בשני, וביחד יש להם קביצה, וזה נחשב מספיק לתומת אוכלין, ומאחד מהם יוצא עצם שנגע במשהו אחר. והשאלה היא, האם העצם הזאת נחשבת יד או לא? אז למרות שלגבי שיעור כללי של תומת אוכלין, אני מסתכל על שני הפולקים ביחד, וכיוון שביחד יש להם בשר קביצה, זה מספיק. אבל בשביל שהעצם תחשב כיד, לזה אני לא מסתכל על שני הפולקים, אלא רק על הבשר שמחובר לאותה עצם, ולזה אני צריך שיעור, אבל פחות מקביצה. לרב מספיק הזית, לרבי יוחנן מספיק פול. זה לגבי יד, ואותה סיטואציה אפשר לדמיין גם לגבי שומר, כלומר שתי עצמות שנוגעות אחת בשנייה, ובתוכם יש מח עצם, וביחד המח עצם הוא קביצה. אבל בשביל שהעצם של כל אחת תחשב כשומר, אני לא צריך שיהיה שם קביצה, מספיק שיהיה לי פול לפי רב, וכלשהו לפי רבי יוחנן. עד כאן תיאור המחלוקת, נחזור על הדעות עוד פעם בפעם האלף שנזכור, לרב ליד צריך כזית לשומר כפול, לרבי יוחנן ליד כפול לשומר כלשהו. עד כאן המחלוקת, ועכשיו גמרא מביאה 4 ברייתות ומשניות, ובודקת איך כל דעה תסתדר עם מה שכתוב שם. אז הברייתא הראשונה לא מדברת על טומאת אוכלין, אלא על טומאת מת, כלומר אדם שמת. יש כאן שתי עצמות אדם שבקצה של כל אחת מהם יש חצי זית בשר, בין אם זה בחוץ ואז העצם נחשבת יד, בין אם זה בפנים ואז העצם נחשבת שומר, בכל אופן זה בקצה אחד. בקצה השני יש רק עצם, אין שום בשר, ואת הקצה הזה, כלומר הקצה היבש, כלומר הצד בלי הבשר, הכניסו מתחת לגג של בית, כך שעכשיו הגג מאהיל על הקצה קצה היבש של העצם. עכשיו, כשגג מאהיל על בשר מן המת, אז כל מה שמתחת לגג תמה, אבל כשגג מאהיל רק על עצמות בלי בשר, אז כל עוד מדובר רק במעט עצמות, אין טומאת אוהל. אז האם במקרה שלנו יש טומאת אוהל או לא? זה תלוי האם העצמות האלו נחשבות סתם כעצמות, או כיד או שומר. אם הן סתם עצמות, אז לא יהיה טומאת אוהל. אבל אם נאמר שהן נחשבות כיד או שומר, אז יהיה. עכשיו נזכיר, על כל אחת מעצמות יש חצי זית, אין זית שלם, ולגבי זה יש מחלוקת תנאים. תנקם אומר שהבית עמה, כלומר יש טומאת אוהל, יהודה בן הקוסה אומר שלא. שוב שנזכור, תנקמה אומר שהבית טמא, יהודה בן הקוסה אומר שהוא טהור. אלה הדעות, ועכשיו בוא נראה כל אחת מהדעות מסתדרת עם האמוראים. עכשיו חשוב להדגיש, גם רב וגם רבי יוחנן מסכימים ששני חצאי זיתים לא מצטרפים אחד לשני. כלומר, אם הם מתאמים, זה רק בגלל שהם סוברים שחצי זית זה מספיק, לא כי הם סוברים ששני החצאים מצטרפים. אז בוא נראה איך הם מסתדרים. אז לרב יש שתי אפשרויות להסתדר, לרבי יוחנן אפשרות אחת. לרב, מצד אחד הוא יכול להסביר שמדובר פה ביד, כלומר שהבשר הוא מסביב לעצם, לא בתוך העצם, ואז לדעתו צריך כזית על העצם, לא מספיק חצי זית, וממילא אם תנקמה הוא לא יסתדר, כי תנקמה מתמה, אלא רב יסבור כמו יהודה בן הקוסה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שמדובר פה לא ביד, אלא בשומר, כלומר הבשר הוא בתוך העצם, ואז לרב מספיק פול, שזה פחות מחצי זית, ואז רב דווקא מסתדר עם תנקמה, שאומר שזה תמה, כי יש כאן חצי זית, שזה אפילו יותר ממה שצריך, ויהודה בן הקוסה, שאומר שזה לא תמה, זה דעה שלישית. לרבי יוחנן לעומת זאת, בין אם מדובר ביד ובין אם בשומר, ודאי שחצי זית זה מספיק, כי זה אפילו יותר מפול, וממילא רבי יוחנן לא יסתדר עם יהודה בנקוסה שמתהר, אלא רבי יוחנן יסתדר רק עם תנקמה שמתמה. עד כאן לגבי הברייתא הראשונה. הברייתא השנייה חוזרת לטומאת אוכלין, והיא מדברת בדיוק על המקרה שהצגנו בפתיחה. כלומר, יש לנו כאן עצם שבקצה אחד אין כלום, יבש לגמרי, ובקצה השני יש בשר. כרגע לא ברור האם הבשר הוא מבחוץ או מבפנים, כלומר במח עצם, וכרגע הבשר הזה טהור, ואז איזושהי טומאה נגע בקצה היבש על העצם. כמה בשר אני צריך על העצם הזאת בשביל שהבשר יטמא? נזכיר רק שוב, יכול להיות שמחוברים כאן עוד עצמות בשביל שבסך הכל יהיה כזית. אבל אנחנו כרגע עוסקים, כמה בשר צריך על העצם הזאת שבה הטומאה נגע? רבי יהודה אומר כזית, אחרים אומרים פול. עוד פעם, רב יהודה כזית, אחרים אומרים כפול. עוד פעם, רב יהודה כזית, אחרים פול. עכשיו, איך כל אחד מהמוראים מסתדר עם הדעות? אז לרב יש שתי אפשרויות, ולרבי יוחנן שתי אפשרויות. רב יכול לומר שהבשר מקיף את העצם, כלומר מדובר ביד, וממילא צריך כזית, ואז הוא סובר כרב יהודה שאמר כזית, או שהוא יכול לומר שמדובר בשומר, כלומר הבשר הוא בתוך העצם, המח עצם, ואז הוא סובר כאחרים שמספיק פול, ואז יוצא שרב יהודה הוא דעה שלישית שדורש אפילו בשומר כזית. זה לפי רב. רבי יוחנן גם יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהגמרה לא מזכירה, זה שהוא יכול לומר שמדובר ביד והוא יסבור כאחרים שמספיק פול. את האפשרות הזאת הגמרה לא מזכירה, כנראה כי מדויק בברייתא שמדובר דווקא בשומר, כי היא מזכירה כולית, שזה עצם שיש בתוכה מהחצם. האפשרות שהגמרה כן מזכירה זה שיאמר שמדובר בשומר, ואז לדעתו מספיק כלשהו, ואז עם איזה טענה הוא מסתדר? אז אם רבי יהודה שאמר כזית, ודאי שהוא לא מסתדר. עם אחרים שאומרים פול, עקרונית היינו אומרים שגם איתם הוא לא מסתדר, כי הרי הוא אומר שמספיק כלשהו, אבל מסבירה הגמרה, הוא מסתדר איתם. למה? כי הוא אמר, באמת לאחרים, גם כן מספיק כלשהו. אז למה הם אמרו פול? כי בגלל שרב יהודה אמר כזית, הם גם רצו לומר איזשהו שיעור, אז הם אמרו, מה כזית? מספיק אפילו כפול. אבל האמת היא שגם הם מסכימים שמספיק אפילו כלשהו. עד כאן הברייתא השנייה. הקושייה השלישית זה 9 שורות לפני סוף עמוד א', וזה לא מברייתא אלא ממשנה באוקצין, שם מדובר על שרביט של קטניות, כלומר איזשהו תרמיל שבתוכו יש קטניות, כלומר בעצם השרביט הוא השומר של הקטניות, וכל הקטניות יצאו משם חוץ מאחת, ואז תומה, לפי הבנה כרגע, נגע בשרביט, כלומר בשומר. האם הקטנית שבפנים תמאה או לא? תנקמה אומר שכן, רב לזר בן עזריה עקרונית גם מסכים שזה תמה, הוא רק חולק נקודתית לגבי קטניות גדולות ששם זה טהור, אבל לא יש בעיה של הגודל. אדרבה, כשזה גדול, זה אמור להיות יותר תמה, הוא אומר שזה טהור, פשוט כי בגדול היא לא צריכה את השומר, יודעת להסתדר בעצמה, לכן זה לא נחשב שומר, אבל אולי זה גם הוא מסכים שזה תמה. זו הברייתא, עכשיו עם מי מסתדרת? אז עם רבי יוחנן היא מסתדרת מעולה, מדובר פה בשומר, ולשומר מספיק כלשהו, ולכן אפילו אם יש בפנים רק קטנית אחת שהיא קטנה מפול, זה יכול להיות תמה. אבל מה לגבי רב? הרי לרב לשומר צריך לפחות פול, וכאן אנחנו מתאמים גם קטנית שהיא קטנה מפול. עונה הגמרא לפי רב, כאן לא מדובר על שומר, מדובר על יד. כלומר, אמנם דיברנו על שרביט שמקיף קטנית, אבל יש כאן לא רק שרביט אחד כזה, אלא המון שרביטים, והם כולם מחוברים לאיזשהו כלח, כלומר גבעול אחד, ובכל הקטניות שבכל השרביטים ביחד, יש ודאי כזית, ולכן זה מספיק בשביל שהכלח הזה יחשב כיד. עכשיו בסוגריים, זה מסביר את הנקמה. מה לגבי רב אלעזר בן עזריה? לפי הבנה שמדובר ביד ולא שומר, למה הוא אומר שבקטניות גדולות זה לא תמה? מסבירה הגמרא רעיון דומה, ככל שהקטנית גדולה, אז היא פחות צריכה את היד בשביל להחזיק אותה, אפשר פשוט להחזיק את הקטניות עצמם, לכן בקטניות גדולות זה לא נחשב יד, כי לא צריך את היד, אבל בקטניות קטנות גם הוא כאמור מודה. עד כאן הקושייה השלישית. הקושייה הרביעית זה מברייתא שראינו אתמול, וזו הברייתא שמביאה את המקור לדין של שומר באוכלין, וזה מזרע זרוע. ולמדנו שכמו שכשאנשים זורעים חיטים, זורעים את הגרעין עם הקליפה, כך גם לגבי טומאה, הקליפה נחשבת חלק מהגרעין. עכשיו, מה יוצא כאן? שמפורש שהקליפה של גרעין חיטה נחשבת שומר. עכשיו, הרי גרעין חיטה הוא הרבה יותר קטן מפול, אז מילא לפי רבי יוחנן שמספיק כלשהו, זה מובן, אבל לפי רב שגם לשומר צריך פול, איך יש שומר בגרעין חיטה? הרי זה יותר קטן מפול, זאת הקושייה, ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת, הגמרא תאמר רק בעמוד ב' בהקשר אחר, אבל זה עונה גם על הקושייה שלנו, זה שכאן מדובר בסוג חיטה כזה שהגרעינים הם מאוד גדולים, הם יותר גדולים מפול, עוד מעט נראה שהם אפילו יותר גדולים מקביצה. בכל אופן, גם לפי רב יש כאן שומר, זאת תשובה אחת, כאמור, מעמוד ב'. תשובה שנייה, שהיא חידוש גדול, שאת זה הגמרא מביאה כאן, זה שבריאה שני. כלומר, אם מדובר בבריאה שלמה, למשל גרעין חיטה שלם, אז לא צריך שהוא יהיה כפול בשביל שהקליפה שלו תחשב שומר, אלא אפילו כלשהו. וכל מה שדיברנו שצריך פול, זה דווקא כשהאוכל שבתוך השומר הוא לא שלם. זו התשובה, ואני אומר שהיא מחודשת, כי לגבי טומאת אוכלין שצריך כביצה, שם אנחנו לא אומרים שבריאה שני. כלומר, גם כשמדובר באוכל שלם, אנחנו צריכים כביצה, ורק כאן, לגבי המינימום לשומר, רב אומר שבריאה שני. עכשיו לזה נעיר עוד הערה, אנחנו נראה בחלק הבא שבשביל ששומר יחשב כשומר, הוא צריך להיות שלם, אבל אם למשל קליפה של בצל נחתכה, אז היא כבר לא שומרת, וממילא היא כבר לא מוגדרת כשומר לגבי תומה, כך שיוצא שכמעט תמיד כשאנחנו מדברים על פירות או על זרעים, מדובר בבריאה, כי מדובר על שומר שלם, וממילא גם מה שבפנים מן הסתם שלם. לעומת זאת, אם אנחנו מדברים על עצם שבתוכה יש מח עצם, אז גם אם העצם שלמה ולא נחתכה, עדיין זה לא מוגדר כבריאה, כי זה רק עצם אחת מכל הבהמה, אז שם באמת, כיוון שלא מדובר בבריאה, רב ידרוש גודל של פול. עד כאן הערה, ועד כאן הקושייה הרביעית והתירוץ, והגענו לשורה האחרונה בעמוד א', ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה שאלה של רב הושעיה, והוא שואל האם שני שומרים מצטרפים. מה הכוונה? אז בהתחלה הגמרא חושבת שהכוונה היא לשומר על גב שומר, כלומר שיש איזושהי קליפה דקה ומעליה עוד איזושהי קליפה, והוא שואל האם שתי הקליפות נחשבות כשומר, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת ברור שלא, כי יש משנה באוקצין לגבי בצל ששם כתוב במפורש שרק השומר הפנימי יותר נחשב כשומר ולא השומר החיצוני. אז את הפירוש הראשון ברב הושעיה דחינו, ואנחנו עוברים לפירוש השני. הפירוש השני זה שמה שרב הושעיה התכוון לשאול זה האם שומר שחילקו נחשב שומר. מה הכוונה? נזכיר שבחלק הקודם דיברנו על מה השיעור המינימלי בשביל שמשהו ייחשב כיד או כשומר. אבל, כמו שהדגשנו שם בתחילת החלק, אמרנו זה רק לגבי האם זה נחשב יד או שומר. אבל חוץ מזה, אנחנו צריכים שבסך הכל, לאו דווקא בחתיכה הזאת של האוכל, אלא גם ביחד עם עוד חתיכות שנוגעות בה, בסך הכל צריך להיות כאן כביצה. והשאלה היא, האם שני שומרים מצטרפים לכביצה? למשל, אם יש לי שני בצלים שהם די קטנים, ורק אם נצרף את שני הבצלים עם הקליפות שלהם ביחד, אז בסך הכל יהיה לי כאן כביצה. האם זה נחשב כביצה או לא? למה לא? הרי למדנו כבר שהשומר מצטרף לכביצה, אז למה שזה לא ייחשב? אלא שאולי מה שלמדנו שהשומר מצטרף זה דווקא לחתיכת אוכל אחת, כי הוא שומר על כל האוכל שיש שם. אבל כאן בעצם יש כאן שתי חתיכות אוכל, ועל כל אחד שומר נפרד. אז אמנם האוכל עצמו יכול להצטרף לפי רש"י, אבל מי אמר שגם השומרים יכולים להצטרף? הרי השומר של א' הוא לא שומר על ב', והשומר של ב' לא שומר על א', אז מי אמר שכשהשומר לא שומר על כל האוכל אלא רק על חלק, הוא גם יכול להצטרף לכביצה? זאת השאלה. כנראה לפי רש"י, ולשאלה הזאת הגמרא מביאה שתי ראיות שהם מצטרפים. שתי הראיות הם משני מקורות שכבר ראינו בחלק הקודם, אבל את שתי הראיות הגמרא תדחה. הראיה הראשונה זה מהמשנה באוקצין לגבי השרבית של הקטניות. כאן הגמרא בשלב הזה של הקושייה שוב חוזרת להבנה שמדובר פה בשומר, לא ביד, והרי ברור שבשרבית אחד אין כביצה בשביל שנאמר שהוא יכול לקבל תומה, אלא ברור ששם מדובר בכמה שרביתים שנוגעים אחד בשני, ורק עם הקטניות ועם השרביתים ביחד הכל מצטרף לקביצה. אז הנה ראיה שלא רק הקטניות מצטרפות, אלא גם השרביתים, כלומר השומרים שעליהם מצטרפים אחד לשני. אבל הגמרא דוחה, כמו שגם ראינו בחלק הקודם, אולי נושא כאן בכלל לא השומר, אלא היד, כלומר הכלח שמחבר את כל השרביטים, ומדובר שבכל הקטניות שמחוברות לאותו כלח, או ביחד גם עם כלחים אחרים שנוגעים בו, ביחד בהכל יש כביצה, וזה לא קשור לנושא שלנו של האם שרביטים מצטרפים לכביצה. אז זאת הראיה הראשונה, ודחינו, ואנחנו עוברים לראיה השנייה. הראיה השנייה זה גם מברייתא שראינו, אותה ברייתא שמביאה את המקור לדין שומרים, זרע זרוע, והרי שוב, כמו בראיה הקודמת, זה לא מספיק שיש לי שיעור בשביל שומר, שזה מה שראינו בחלק הקודם, פול או כלשהו, אני צריך שגם בסך הכל של כל הגרעינים ביחד יהיה כאן כביצה, וברור שבגרגיר אחד אין, וגם בכל השיבולת אין, אלא רק אם נצרף את כל הקליפות, אז הנה אתה רואה שכן מצורפים גם שומרים אחד לשני, אבל גם את הראיה הזאת הגמרא דוחה, והיא דוחה את זה בשתי אפשרויות. אפשרות אחת היא אומרת, בחיתים מדובר במצב מיוחד. מה מיוחד? עד עכשיו הבנו שכל קליפה של כל גרגיר חיטה הוא השומר שלה. אבל עכשיו מציעה הגמרא, בעצם כל הגרעינים וכל הקליפות שלהם הם גם שומרים אחד על השני. למה? כי הצורה שבה השיבולת בנויה זה שהגרעינים כולם דחוסים אחד לשני. ואם תוציא אחד מהם זה מאבד את הדחיסות, ואז כל הגרעינים שבאותה עמודה, כלומר הגרעינים שמעל ומתחת אותו גרעין שהוצאת, יכולים ליפול. ולכן, כאן זה לא שאני מצרף שני שומרים שלא קשורים אחד לשני, שכל אחד שומר על הגרעין שלו. זה לא, הם כולם שומרים ביחד, לכן כאן ברור שמצטרפים לקביצה, ואין לך מכאן ראיה למקרה כמו שני בצלים, ששם כל אחד שומר בנפרד על הבצל שלו. זה התירוץ הראשון, אבל שואלת הגמרא, עדיין, הרי בעמודה אחת של חיטים, גם אם תצרף את כל השורה, זה עדיין לא מגיע לקביצה. עונה הגמרא, זה כן, יש חיטים מאוד מאוד גדולות, שזה כן מגיע לקביצה. אז זה התירוץ הראשון, למה כאן זה מצטרף? מדובר בחיטים גדולות שבשורה אחת מגיעה לקביצה, והם שומרים אחד על השני, לכן הם מצטרפים. תירוץ שני אומרת הגמרא, אם כבר אתה מחדש שמדובר בחיטים גדולות, אז אתה לא צריך לחדש את החידוש הלכתי הזה שכל החיטים נחשבים כשומרים אחד על השני. אתה יכול פשוט להגיד, מדובר על חיטים סופר כאלה שאפילו בכל גרגיר יש קביצה, זה התירוץ שהזכרנו גם בחלק הקודם, שאז אין לך בכלל שאלה, אני לא צריך שהם יצטרפו, בכל גרגיר עם הקליפה שלו יש קביצה, ואין מכאן ראיה לגבי מקרה של צירוף. עד כאן התחייה השנייה על הראיה השנייה, ויוצא שבעצם לגבי השאלה שלנו, האם גם שני שומרים הם מצטרפים לקביצה או לא, נשארנו בלי תשובה. ובזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד ב', אנחנו נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו מה השיעור המינימלי של אוכל בשביל שהיד או השומר שמחוברים אליו יחשבו כיד או כשומר. רב אמר שליד צריך כזית לשומר פול. רבי יוחנן אמר ליד פול לשומר כלשהו. הדגשנו שבתומת אוכלין עדיין השיעור הכללי, לפחות כדי לתת תומה, צריך להיות כביצה, ולכן אם יש כאן רק כזית או רק פול, אנחנו צריכים לומר שמדובר פה בכמה מאכלים שנוגעים אחד בשני לפי רשי. כאן אנחנו מדברים לא על כל המאכלים, אלא למאכל שאליו מחוברת היד או השומר, כמה הוא צריך להיות, כאמור, לפי רב, ביד כזית בשומר פול, לרבי יוחנן ביד פול בשומר כלשהו. אלה הדעות, ועל זה הבאנו ארבע ברייתות ומשניות, וראינו כל אחת מהדעות תסתדר עם כל אחד מהברייתות המשניות. על שתי הברייתות הראשונות לא נחזור, היה שם מחלוקת, וראינו כל אחד יאמר שהוא כמו השיטה הזאת או הזאת. הקושייה השלישית הייתה ממשנה באוקצין שלכאורה היא קשה לרב, כי המשנה שם אומרת ששרבית שנשאר בו אפילו רק יתנית אחת, אז הוא תמה, זה מסתדר לרבי יוחנן שומר שמספיק כלשהו, וזה קשה על הרב, ועל זה תרצנו ששם לא מדובר רק בשרבית אחד, אלא בכמה שרביתים שמחוברים לקנה אחד, ואז זה לא שומר אלא זרוע, ובכולם ביחד ודאי שיש כזית ואפילו קביצה, וזה לא קשור לשומר. הקושייה הרביעית הייתה מהברייתא של זרע זרוע, שזה המקור לשומרים ששם דובר בחיטה, ובחיטה הזאת אין פול, ועל זה ענינו, או שבריאה שאני, כלומר כשהיא שלמה לא צריך פול, או מדובר בחיטה גדולה שיש שם פול ואפילו קביצה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני התחלנו בזה ששומר על גב שומר לא נחשב שומר, אלא רק השומר הפנימי. דבר שני, האם שני שומרים על שני מאכלים שונים שנוגעים אחד בשני מצטרפים גם? הבאנו שתי ראיות שהם מצטרפים, אבל שתיהם דחינו. ראיה אחת מהמשנה באוקצין לגבי השרבית, הרי חוץ מזה שצריך שיהיה פול או כלשהו, גם צריך שיהיה קביצה, אז ברור שנצרף פה כמה שרביטים שביחד הם קביצה, אז הנה אתה רואה שגם כמה שומרים מצטרפים לקביצה, אבל דחינו, כמו שאמרנו מקודם, כאן לא מדובר בשומר, אלא על יד. ראיה שנייה זה עוד פעם מהברייתא של המקור של שומרים, שזה זרע זרוע, גם שם הרי אין קביצה בגרעין אחד, אלא צריך לצרף כמה, אז הנה אתה רואה שגם כמה שומרים מצטרפים, אבל דחינו שתי דחיות, דחייה אחת, שם זה נחשב שכל הגרעינים וכל הקליפות גם שומרים אחד על השני, לכן הם מצטרפים, אבל בשני דברים נפרדים אולי לא מצטרפים. דחייה שנייה, מדובר פשוט בחיטים עם גרעינים מאוד מאוד גדולים, כל גרעין עם הקליפה שלו יש קביצה, וממילא זה לא קשור לנושא שלנו של הצטרפות, ויוצא שדחינו גם את הראייה השנייה, ונשארנו בלי תשובה האם שני שומרים מצטרפים או שלא, כל טוב.